הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הרפורמיסטית, בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד.
שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לרפורמיסטית, הפודקאסט שעושה לכם ולכן סדר בנושא דת ומדינה. אני שמחה ומתרגשת לפתוח את העונה השלישית של הפודקאסט, והעונה יושב לצידי העיתונאי רענן שקד. רענן, איזה כיף שאתה פה לצידי.
כיף וגם כבוד לשבת כאן לצידך.
כבוד לשני הצדדים, ממש ממש, ואנחנו ככה באיזושהי שיחת היכרות בינינו.
לגמרי.
ואני רוצה ככה להתחיל לפתוח ולשאול אותך, שתספר לי קצת על איך גדלת, באיזה בית גדלת, והאם היה לך איזשהו קשר, או מתי נתקלת פעם ראשונה ביהדות הרפורמית, ביהדות הליברלית?
אני, ובכן, חביבתי, גדלתי בבית חילוני בחיפה, בנווה שאנן, של שנות ה-80. והיה לי ממשק עם הדת, כי אמא שלי התחתנה פעם שנייה עם גבר שומר מצוות, אבל שומר מצוות לייט כזה, כאילו הפרדנו בין בשר וחלב בבית, אבל לא עשינו הרבה יותר מזה. זאת אומרת, הוא עשה, הוא התפלל 3 פעמים ביום וכולי, אנחנו לא עשינו שום דבר. ובעצם, הממשק הראשון שלי עם התנועה הרפורמית היה, אני חושב, באזור השירות הצבאי, תוך כדי השירות הצבאי, אני הרגשתי צורך, שאני חושב שגם הפתיע אותי בזמן אמיתי, להתפלל. והתחלתי להתפלל, שוב, לא בצורה מסודרת ולא במועדים הנכונים במרכאות, אבל התחלתי להתפלל, ואחרי שהשתחררתי מצהל כבר, בסדר, נשארתי אדם חילוני, אני עדיין אדם חילוני, אבל אני מגדיר את עצמי כיום כאדם חילוני מאמין. אני חילוני מאמין, ומשום שהתגוררתי בתל אביב, אז אפילו פיזית, באמת, המקומות הכי קרובים אליי היה בית דניאל של התנועה הרפורמית, ופשוט הגעתי לשם. ושוב, הייתי כמובן כילד בבית כנסת בחיפה.
בבר מצווה?
בר מצווה, בטח עשיתי.
עלית לתורה? בטח. בבית כנסת אורתודוקסי.
כן, כן. שוב, אבי החורג היה הולך לבית כנסת אורתודוקסי ברחוב רמב״ם, ושם גם עליתי לתורה והכל. אבל מרגע שנתקלתי ביהדות המתקדמת, הבנתי שבמידה רבה מצאתי את הדבר הנכון בשבילי, שוב, מבלי לכפות את צרכיי ורצונותיי ועמדותיי על אחרים, אבל בשבילי זה היה מאוד נכון, ברובו המכריע, כי זה מאפשר לי, שוב, להיות חילוני מאמין. אני מחזיק בפרקטיקות החילוניות שלי, אבל אני זקוק לדת בחיים שלי, אני זקוק לתפילה בחיים שלי, אני זקוק לאמונה מסוימת בחיים שלי, אני זקוק למורי דרך פה ושם, וזה נותן לי את זה, וזה מאפשר לי חיבור ככל יכולתי, ככל שאני רוצה להתחבר יותר, כך אני יכול לקבל, אבל איש לא כופה עליי יותר ממה שאני יכול או רוצה, והדברים נעשים בשפה שאני מבין, בדרכים שאני מבין, והרגשתי שזה פרקטיקה יהודית נכונה לזמן הזה, ושוב, בהכירנו את היהדות קצת, כאיזה דת שכן ידע להשתנות לאורך שנים, עד ש בשלב מאוחר ומתקדם יחסית היא קפאה או הוקפאה למעשה, על ידי גורמים אורתודוקסיים שונים, אז אני חושב שלתפיסתי היהדות, ככה היהדות צריכה להיראות. יהדות צריכה להיות דבר דינמי, אם היא רוצה לשרוד, והיא רוצה והיא שורדת, אבל אנחנו רוצים שהיא תהיה דבר דינמי, והדינמיקה הזאת מתבטאת בעיניי הכי טוב בבית הזה של היהדות המתקדמת. שוב, אני באמת מרגיש שזאת הדרך שבה נכון לי ולשכמותי לצרוך ולהיות חלק ולהיות דתיים במידה ומאמינים כפי יכולתנו בשלב הזה, בזמן הזה.
אבל תספר לי היום, כאילו איפה היום היהדות פוגשת אותך בחיי היום-יום? זאת אומרת, איפה אתה מרגיש שבאמת יש את נקודות הממשק האלה? זאת אומרת, סיפרת קצת על הרקע, על איך הגעת לאיפה שאתה, איפה זה מתבטא היום?
שוב, אני אדם, אני לא אתאיסט, אני לא תופס את עצמי כאתאיסט, אני לא כופר בקיומו של איזשהו כוח עליון, שאפשר לקרוא לו איך שמתחשק לך, ושוב, וגם אני לא יודע, כן, אין לי שום ודאות, לאיש מאיתנו, אני חושב, אין שום ודאות, אבל אני רוצה לחשוב שאנחנו לא לבדנו ביקום, ובהינתן הדבר הזה, אני חשוב לי לקיים איזשהן פרקטיקות. אוקיי, פרקטיקות מינימליות, אבל הן חשובות לי והן בדרכי שלי. ולכן, שוב, בחגים מסוימים אני הולך לבית כנסת, באירועים מסוימים אני הולך לבית כנסת, אם אני מרגיש שכמעט מתתי וניצלתי, אני הולך להגיד הגומל. ומעבר לזה, יש תקסים, שוב, הילד שלי לפני מספר שנים הגיע למצוות, רצה לעלות לתורה, שמחתי שהוא רוצה, ובקיצור, אני חושב שדת, שירותי דת, מה שנקרא, זה נשמע נורא פקידותי, אבל שירותי דת זה משהו שגם אנשים חילונים, בטח בישראל, רוצים בו, זקוקים לו, אני יודע שאני רוצה וזקוק, וזה המקום שבו הכי נוח ונעים לי, ואני גם מזדהה עם הסגנון והמטרות והדרך, כשזה מגיע ליהדות המתקדמת, ולכן אני עושה את זה שם.
כן, אבל אני חושב שזה נורא מעניין, כי
מתי התור שלי לשאול אותך שאלות?
יאללה, לך על זה.
כי את בעיניי, אני מודה שאת הפתעת אותי, את עדיין מפתיעה אותי, כי אמרו לי, בוא תצטרף לפודקאסט הרפורמיסטי, אמרתי, בסדר, בוא תיפגש עם אורלי, ואני בא, ואני מוצא, א', אישה, אבל בזה בסדר, ביהדות המתקדמת יש שוויון.
מותר, כן.
מותר, אבל זו אישה שהיא גם חילונית, תקני אותי אם אני טועה, חילונית לחלוטין, אני לא יודע, תכף תגידי, ויותר מזה, גם שוב, שמאלנית לא עלינו, שוב, לא יודע אם את מגדירה את זה ככה, אבל בדעותייך, את פחות או יותר בדעותיי, לטוב ולרע, אנחנו לא מזדהים לחלוטין עם הממשלה הנוכחית, נגיד בלשון המטה, וגם לא עם מה שהיהדות האורתודוקסית מייצגת ועושה כיום תחת כנפי המדינה. אז אני אומר, את לא הקנדידטית המיידית, שוב, אני אומר, נפגשתי, הדמות הנשית המיידית שפגשתי ביהדות הרפורמית עד היום, הייתה הרבה גליה סדן, שהעלתה את בני לתורה, אז אני אומר, אוקיי, זה יותר הדמות הנשית שציפיתי לפגוש, מין רבנית כזאת.
רבה.
סליחה, ואת ממש לא, זאת אומרת, לא הייתה, אם הייתי מכיר אותך סתם ככה, ולא היית אומרת לי שזה התפקיד שלך בחיים, אני לא, אומרים לי, מה אורלי עושה בחיים? הייתי אומר, לא הייתי מעלה על דעתי שאת בתנועה, שאת במשהו שקשור לדת בכלל. אז מה, איך את מסבירה את עצמך?
טוב, אז קודם כל נתחיל עם זה שאני לא רבה, אלא עורכת דין, אבל אני אגיד שגם אני גדלתי במשפחה חילונית, ואגב, אורי עד היום חילונים מאוד, ואני הגעתי לתנועה הרפורמית בכלל דרך הבן שלי, כמו שאגב הרבה ישראלים מגיעים לתנועה הרפורמית, דרך שמחפשים גן לילדים שלהם, ואז הם מגיעים לגן שמפעילה הקהילה הרפורמית, או דרך בר או בת מצווה, או חתונות וכו'. זאת אומרת, זה המעגלים שדרכם בעצם אנשים נחשפים לתנועה הרפורמית, כי יש המון המון אנשים שבעצם לא יודעים מה זה, יש המון דברות והמון הסתה נגדנו, ואין, יש הרבה חוסר הבנה של מה זו אומר יהדות רפורמית, ואני באמת שלפני 25 שנה, כשהצטרפתי לקהילה הרפורמית במקום מגוריי, אז פתאום גיליתי משהו נורא 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 יפה. וכשחיפשתי עבודה זמן קצר אחר כך, בתור עורך דין שרוצה לעסוק בשינוי חברתי, ואני הלכתי ללמוד משפטים, כי אני באמת מאמינה ברדיפת צדק, וכי אני רוצה לעשות שימוש בכלי הזה כדי לתקן עוולות, אז הגעתי באמת למקום שהוא הבית שלי, שזה המרכז הרפורמי לדת ומדינה, שאני פה כבר 22 שנה, כי מצאתי פה מקום שבו אני יכולה באמת לממש את השקפת העולם שאני מאמינה בה מתוך היהדות. ובשבילי זה גם היה משהו חדש, כי באמת לא גדלתי בבית כזה, ואני חושבת רבים מהישראלים מגיעים לתנועה הרפורמית בשלב לאו דווקא מאוד מאוד מוקדם בחייהם, ופתאום אני רואה איזה דבר יפה זה. עכשיו, אני לילדים שלי, שזה, אני מגדירה את עצמי רפורמית היום, לא חילונית, אבל כן אני אגיד שהילדים שלי בשבילם זה משהו נורא טבעי, זאת אומרת, הם גדלו בגן שהרבה של הקהילה הייתה באה לדבר עם הילדים על יהדות, אז בשבילם רב גבר זה מוזר, כי רבה אישה זה נורא נורא טבעי. וזה נורא יפה לתת לילדים את הדבר הזה, ואני חושבת שפה גם אנחנו מבינים למה יש כזאת מתקפה מצד הציבור החרדי והחרדלי נגד היהדות הרפורמית, כי נורא נורא קל לבוא ולהגיד, טוב, החילונים הם לא מבינים, אבל מי שבא ולוקח אחריות על היהדות שלו ושלה, ויש ידע, כי הילדים שלי מכירים סידור, יודעים את הדברים האלה, אז פתאום זה הרבה יותר מאיים, כי אנחנו לוקחים את הדברים ומשנים אותם, אנחנו משנים אותם כדי להתאים אותם למציאות חיינו, וכמו שאתה אמרת, היהדות תמיד ידעה להתאים את עצמה למציאות המשתנה, עד שהאורתודוקסיה באמת, כן, החתן סובר חדש אסור מן התורה. בדיוק, כן, וגם לפני 200 שנה, החתן סובר חדש אסור מהתורה, והרי בעצם האורתודוקסיה היא הרפורמה, נכון? כי היא זאת שהקפיאה את היהדות, ולא המשיכה כל השנים, כי הרי הלכה היא דבר שהולך ומשתנה. אז אני מאוד מאמינה שאנחנו באמת ממשיכים את המסורת היהודית הנורא יפה, אגב, גם של המון קולות, נכון? תמיד יש הלל ושמי ושבעים פנים לתורה. כל הפלורליזם הרעיוני המקסים הזה, במקום להקפיא ובמקום, שזה בעיניי משהו שאני מאוד מאוד מצאתי בו מקום ובית, ואני מאוד מאוד מאמינה בלעשות את מה שאני עושה, שזה אומר לפעול לתיקון עולם, שאגב, תיקון עולם זה אחת המצוות הכי חשובות של רפורמיה, ורפורמיות, וזה משהו שמאוד נדבר עליי, לעשות זה מתוך היהדות, זאת אומרת, לא כמשהו חיצוני, ואני חושבת שיש יותר ויותר אנשים בארץ שגם מחפשים את זה, כאילו, אני חושבת שאתה מתחבר לזה מאוד, ועוד אנשים שהמון המון זמן מכרו להם, היהדות זה באמת הדבר המיושן, המאובן הזה, שהיום גם מאוד מקבל פנים לאומניות של שנאה וגזענות, לא, אפשר אחרת. ואותי זה מאוד מאוד, מאוד חיבר, אני מניחה שגם
זה
אותך.
זה גם מחבר וגם משמח, כי כן. את אומרת, אוקיי, יש, סליחה, יש סקס אחר, יש פתרון אחר, ממש. יש יהדות אחרת, היא אפילו לא אחרת, היא אולי, היהדות האמיתית, ובוא נהיה שם. אבל
הרגע,
זה מביא
אני
אותי.
רוצה להגיד, היהדות האמיתית, אבל, אני חושבת בניגוד למה שזה מגיע מצד החרדי והחרדלי, אנחנו אומרים, סבבה, יש כל מיני סוגי יהדות, זה בסדר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה ורוצה, כמובן, בתנאי שאנחנו שומרים על מרחב ציבורי שוויוני ומכיל לכולם, בניגוד לצד זה שאני שאומר, לא, יש רק יהדות אחת. אני אומרת, יש את היהדות הזו, סבבה.
נכון.
יש יהדות אחרת, כולנו כפופים לאיזשהם נורמות כלליות שצריכות להיות במדינה יהודית ודמוקרטית, אבל מעבר לזה, כל אחד, בבקשה, תיקחו.
מקובל לחלוטין, כן. מקובל לחלוטין. כן. אני חושב שאנשים שרוצים יהדות בדרגת חומרה אורתודוקסית, לגיטימי לא פחות, בסדר נכון. גמור.
לגמרי.
שוב,
לגמרי.
כל זמן, כמו שאת אומרת, כל זמן שזה מתקיים בתוך איזה
לגמרי.
מרחב שלא מנסה לכפות.
לגמרי.
ושומר על איזושהי דמוקרטיה ואיזשהו פלורליזם. אבל זה מביא אותי לשאול אותך באמת קצת יותר בהוליסטי על היחס שלך לדת בכלל. את אומרת, באתי מבית חילוני, אני גם סיפרתי שבאתי מבית חילוני, ואני תוהה, אבל כן הגעת, עובדה שכן הגעת, אני אמרתי, אוקיי, בצבא הרגשתי צורך להתפלל, לא משנה, קראו לי כל מיני דברים, תרצי, אני ארחיב, זה לא עד כדי כך רלוונטי, אבל מתי בעצם הדת הפכה, אם היא בכלל הפכה, לגורם משמעותי יותר או נחוץ יותר בחיים שלך שהגעת? ליהדות הרפורמית, והאם משהו השתנה בכלל? מאז שאת שם, משהו השתנה?
תראה, אני חושבת שבשבילי, קודם כל, השייכות לקהילה היא משמעותית, זאת אומרת, זה שאני חלק מקהילה, שאני מגיעה לשם לתפילות, וכמובן חגים, זה משהו שגם בילדות שלי אני חגגתי, אבל כן, זה כאילו ה-added value מבחינתי, שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואני שוב חוזרת למה שאמרתי, מבחינתי התפקיד של הדת, בהשמעת קול למען ערכים שאני מאמינה בהם, הוא נורא נורא חשוב, הוא נורא נורא חשוב במדינת ישראל, כי הדת במדינת ישראל, ואנחנו בטח נפצח את זה עוד בהרבה פרקים של הפודקאסט הזה העונה, היא נורא משמעותית, ואני חושבת לבוא ולעשות שימוש בכלי הזה, כדי לתקן דברים איומים ונוראים שאנחנו רואים שנעשים בשם הדת, מבחינתי, זה משהו שרק הולך ומתחזק אצלי. זאת אומרת, ככל שהמצב נהיה יותר גרוע, אני חושבת שצריך לעשות את זה יותר ויותר, ולכן במובן הזה אני נהיית עוד יותר משוכנעת במקום של מה שאנחנו עושים, של מה שאני עושה, ובצורך להשמיע את הקול הזה, וגם להגיד לעוד אנשים שאני חושבת שיש המון המון חילונים שמתחברים לזה, אבל לא מספיק לוקחים אחריות על הדבר הזה, ולא נותנים קונטרה לממשלה שאומרת להם, זה יהדות, זה יהדות של עליונות יהודית, ויהדות של הדרת נשים, ולהטבופוביה, לא, זאת אומרת, להגיד לאנשים, לא רק זה רע לכם עם זה כי זה לא בסדר, אלא זה גם לא יהודי, זאת אומרת, מה שאני מרגישה שזה השליחות שלי, ובעיניי זה ממש התחזק, כי באמת, כן, כמו שהזכרת את הממשלה הנוכחית, מה שאנחנו רואים שנעשה במדינה, בשם היהדות, הוא קטסטרופה, הוא קטסטרופה, ואני אגיד שזה לא רק קריטי לארץ, אלא זה גם נורא קריטי בחיבור של יהדות התפוצות לארץ, זאת אומרת, רוב יהדות התפוצות היא ליברלית, והם נחרדים ממה שקורה, וכשאנחנו באים ואומרים להם, רגע, אנחנו משמיעים כל אחר בארץ בשם היהדות, זה מאוד מאוד חשוב להם, אז זה חשוב לדעתי גם פנימה וגם בקשר שלנו עם יהדות התפוצות.
זאת אומרת, אנחנו בעצם עושים סוג של ריקליימינג, זאת אומרת, אנחנו אומרים, אם הם אמרו, אנחנו לוקחים בעלות על יהדות מאוד מאוד, מסוג מאוד מסוים, ואפילו באמת, כמו שאת אומרת, לא כל כך יהודי, וגזעני, ועליונות יהודית וכל הדבר הזה, אז קצת כמו שקרה עם הדגל במחאות השונות, שאמרנו, אוקיי, לא, הדגל הוא לא של אף אחד, הדגל הוא גם שלנו, יותר, הוא אולי בעיקר שלנו, אנחנו אנשים העובדים, התורמים, היצרנים, וכולי וכולי. אז זה היה איזה ריקליימינג על הדגל, אז בעצם גם מה שאנחנו עושים כאן הוא סוג של ריקליימינג.
זה בול, ואני אגיד שאנחנו ממש השקנו יוזמה לאחרונה, שנקראת הרשת הרפורמיסטית, שאומרת לישראלים, בואו תהיו חלק מהתנועה הרפורמית, גם אם אתם לא חברי קהילות, כי אנחנו רוצים לעשות ריקליימינג של היהדות, אנחנו רוצים שאתם תעשו, שאתם תבינו שהדבר הזה הוא אפשרי, אם זה מתאים לכם. ואני חושבת שזה בדיוק המקום שחלק גדול מאוד בציבור הישראלי נמצא בו, ואני אגיד באמת מסקרים שעשינו, אנחנו רואים שיש מיליוני ישראלים שמרגישים קרבה לערכים של היהדות הליברלית, אבל לא כל כך יודעים מה לעשות איתם, ואני חושבת שחסרה פה איזושהי חוליה שאנחנו ככה מנסים לתת להם. אפרופו, אתה פרסמת באוגוסט טור נורא נורא יפה, בטור השבועי שלך, ספציפית על היהדות הרפורמית, שאמרת שם, אני יכולה לצטט, אתה גם יכול להגיד את זה עכשיו, שהיהדות לא חייבת להיות כמו שהיא, לא חייבת להיות דת סותמת, מפלגת, מענישה, כופה, ובעצם זה לא קשור, אתה לא מרגיש שום קשר ליהדות הזאת, ואתה גם דיברת על היהדות בארצות הברית, שהיא באמת יהדות שפויה ונורמלית. ואני רוצה לשאול אותך, א', לגבי הסיפור של, קודם כל, אני חושב שקיבלת הרבה תגובות טובות על הדבר הזה, מעניין אותי אם לא רק טובות, כי הייצוג של היהדות הליברלית בתקשורת הוא מאוד, הרבה פעמים מאוד מעוות.
כן, האמת שאני שמח שאת מעלה את זה, כי אפרופו דברים שאמרת קודם, רציתי גם אני להעלות את זה. אמרתי, בוא נסתכל רגע על עצמנו, במבט יותר מחמיר, ואיפה אנחנו טועים? כי אני חושב שאחד מהחסמים של ישראלים להצטרף לתנועה הרפורמית או ליהדות ליברלית יותר, הוא כזה שהם אומרים, אוקיי, הדימוי, כן, הדימוי הוא של, אוקיי, זה אמריקאי, זה יהודים אמריקאים, יש להם כסף, והם עושים מה שעשו מה שהם רוצים, זה לא בדיוק אנחנו, ואני חושב שצריך להילחם בדימוי הזה, ומצד אחד צריך להילחם בו, ומצד שני, כמו שכתבתי בטור, אני באמת חושב שיש משהו יפה ביהדות האמריקאית. שוב, זה הכללה, לא מכיר את כל היהודים בארצות הברית ואת כל הפרקטיקות, אבל גרתי כמה שנים בניו יורק, וגם שם הלכתי לבית כנסת, שם זה כמובן הרבה יותר, שם זה ברירת המחדל, זה הסגנון השלט, השליט. אבל
איך קראת לזה בטור? הזרם החמודטיבי?
היהדות החמודטיבית.
זה השם נורא מתוק.
לא, כי זה היה אפרופו, אגב, הייצוגים התקשורתיים של זה, את רואה סדרות כמו על הרב הזה, עם אדם ברודי, כן, רק לא זה. או הסרטים של אדם סנדלר שהתעסקו ספציפית ביהדות, את כל כך לא מוזמנת לבת מצווה שלי. עכשיו, אלה, היהדות שניבטת אלינו מהסדרות האלה ומהסרטים האלה היא יהדות חמודטיבית, היא יהדות נורא חמודה, הם אנשים חמודים, הם אנשים הגיוניים, ובמידה רבה זה ככה, זאת אומרת שוב, זו חמודה, לא חמודה, אני לא חושב שחמידות זה משהו שמחפשים בדת, דווקא לא הדבר הראשון שמחפשים בדת,
אבל כן קונטרה לזוועות שאנחנו רואים היום.
בדיוק, אתה אומר, אני יכול, אני חושב שהרבה מאוד מהיהודים האמריקאים האלה, יש להם יותר פרקטיקות יהודיות ומודעות ליהדות שלהם, מאשר לנו כחילונים שגרים בארץ ישראל, זאת אומרת, אנחנו גרים בישראל, שוב, הרבה מהחילונים, מתוך איזה ניתוק מהיהדות, גם בגלל מה שקרה ליהדות בישראל, תחת כנפי האורתודוקסיה והזיהוי של היהדות עם לאומנות וכדומה. אז יש איזה רצון להתנתק, להגיד, אוקיי, זה לא אנחנו, אנחנו בכלל לא, מה לנו ולזה. אבל בסופו של דבר, המודעות להיותך יהודי וקיום איזשהם פרקטיקות, והקשר זה באמת חלק מהזהות שלנו, מה לעשות, אנחנו יהודים. אז כשאתה יהודי אמריקאי שהולך לאיזושהי מסגרת רפורמית או ליברלית יותר, אז אתה באיזה תקשורת, כן, קבועה, כמה פעמים בשנה לפחות, עם היהדות שלך, וזה טוב, זה חלק ממי שאתה, ואין שום סיבה שיהודים בישראל לא יהיו לפחות במינימום הזה. שוב, זה דבר שהוא נכון, אני חושב, שוב, מבלי, מישהו אתאיסט ולחלוטין, כופר וחבר'ה, אני לא רוצה שום דבר עם דעת, מעילה את העולם, גורמת לכל שפיכות, אוקיי, בסדר, מכיר את הגישה הזאת, ומוכן להתווכח איתה, אבל אנשים שהם לא שם, אנשים כמוני כמוך, שאומרים, אנחנו כן יהודים, והדבר הזה הוא גורם בחיים שלנו, הוא חלק מהזהות שלנו, גם זה חלק מהזהות שלנו, ועדיין אנחנו חילונים, אז אנחנו צריכים את הדבר הזה, זה סוג של מקום שטוב לנו להיות בו.
אז אני רוצה להתייחס למה שאמרת לגבי הזיהוי של היהדות הרפורמית בארץ עם אמריקאיות. אני אגיד שזה באמת מה שהיה פעם, עדיין יש את הדימוי הזה, ואני חושבת שהרבה ישראלים, כמו שאתה תיארת שהם גרים כמה שנים בצפון אמריקה, פתאום נפקחות לעיניים, הם אומרים, וואו, יש יהדות אחרת, והם בשוק, ואז אני אומרת, רגע, אנחנו פה בארץ, אבל אתם לא שמעתם עלינו עד שחציתם את האוקיינוס, ובעצם ראיתם שיש אפשרות אחרת, ובארץ יש 54 קהילות רפורמיות, יש הרבה אופציות לממש את היהדות בדרך אחרת, אבל באמת הרבה אנשים לא יודעים את זה. ואני חושב שהיהדות הרפורמית גם בארץ הפכה למשהו מאוד מאוד ישראלי, זאת אומרת, רוב הרבנים והרבות שלנו עכשיו בקהילות, מילדי הארץ, ויש עדיין את הדימוי, אבל הוא דימוי שהוא כבר מנותק מהמציאות, בטח כמשהו כוללני, ובמובן הזה יש עוד הרבה עבודה, זאת אומרת, גם בסיפור של הייצוג, אנחנו גם כמובן, כמו שהזכרתי, נאבקות המון בהסתה, הסתה והמון המון המון בורות, כן, והמון השמצות, והמון דברים שאין להם שום אחיזה במציאות, וצריך לבוא ולהגיד, רגע, רגע, זה לא נכון, מה שמכרו לכם כל השנים, ויש את האופציה הזאת, וכמו שאתה אומר, זה לא לבחור או שאני אהיה יהודי אורתודוקסי, או שאני לא אהיה כלום, וזה כן, כל מנגנוני, כל הנזרקים על הדתה, שאומרים, אז כלום, ואני אומרת, לא, יש דרך ביניים, וגם בבית הספר הממלכתי, זה בסדר ללמד יהדות, אבל לעשות את זה בצורה פלורליסטית, לא בצורה שמטיפה לשמירת מצוות, אלא בצורה שמתאימה לאורח החיים של החינוך הממלכתי.
לחלוטין, תשמעי, אני, שוב, אני מכיר ומוכיר גם בתרומתה של, תרומתם של גופים כמו הפורום החילוני, אבל אני לא, לחלוטין לא איפה שהם נמצאים, ברמה הזאת של, אוקיי, שום דבר שקשור לדעת בכלל, לא, כל נגיעה בבית ספר זה אסון, צריך מיד להפסיק את זה. לא, אני חושב שכמו שאת אומרת, החילונות נורא נבהלה כתוצאה ממה שקרה לדעת בישראל, והאורתודוקסיה המוחלטת, ולכן הנטייה היא להתרחק לצד שני, אבל יש דרך שהיא דרך שנכונה לנו, ולא גורמת לנו להתנקר ליהדות שלנו, ואין שום סיבה שנתנקר ליהדות שלנו. השאלה שלי, אבל אפרופו מה שאת אומרת, יש עוד עבודה לעשות ברמה התדמיתית, האם העובדה שאנחנו גם, פחות את ואני, כן, לא מה שכולנו מייצגים, עמדות פוליטיות, אנחנו לא מייצגים, אבל אנחנו מחזיקים בעמדות פוליטיות, אנחנו גם נותנים להם ביטוי, כאנשי תקשורת, שאינן, כאמור, זהות לאלו של הממשלה הנוכחית, ואינן ניציות במיוחד. האם הדבר הזה הוא גם סוג של חסם שבסופו של דבר גורם נזק לקייס שלנו כתנועה רפורמית שרוצה לקרב אליה ישראלים, ממגוון רחב ככל האפשר של אמונות, דעות, פוליטיות וגישות, והאם, או שלא, האם אנחנו צריכים לסתום בקשר לעמדות הפוליטיות שלנו, או לא?
אז תראה, אני חושבת שקודם כל נתחיל ונגיד שהתנועה הרפורמית היא לא תנועה מפלגתית, אבל היא כן תנועה פוליטית, ואני חושבת כל דבר שעושים במרחב הציבורי בישראל, יש לה משמעות פוליטית. להיכנס היום לבית כנסת רפורמי, זאת אמירה פוליטית, לילדה לעלות לתורה, זאת אמירה פוליטית, וזה בסדר, אני חושבת שהטרגדיה שלנו, וזה חורג מהשאלה של תנועה רפורמית, כן או לא, היא העובדה שכל הנושא של זכויות אדם מתויג כשמאלנות. ואני רוצה להזכיר שבשנות ה-90, מי שהוביל את חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, היו פוליטיקאים מהליכוד, דן מרידור ואורי אלין, כי אז הליכוד כמפלגה ימנית ליברלית, האמינה שצריך להגן את זכויות האדם שלנו בחוק יסוד, וצריך להגן עליהם, ואפשר ללכת אחורה לז'בוטינסקי. זאת אומרת, יש הנושא של זכויות אדם בעבר, לא מותג כמשהו שמאלני שאוי ואבוי אסור להזכיר אותו, ואני חושב שאנחנו לא יכולים לשחק את המשחק שאסור לדבר על דמוקרטיה ואסור לדבר על ערכים ליברליים, כי זה שמאלני. אני חושבת שזאת, כמו שאמרתי, טרגדיה שצריך לצאת כנגדה בכל הכוח, ואני חושבת שהיהדות הרפורמית מאוד מאמינה בזה שכל בני אדם נבראו בצלם אלוהים, ולכולנו מגיעות זכויות שוות, ואנחנו צריכים לזכור שהיינו גרים במצרים, ואנחנו צריכים לזכור להתייחס לאחרים בצורה חומלת ומכבדת, ובעיניי זה המפתח, ואין לי שום בעיה עם הדבר הזה, וזה מייצג את כל היהדות הרפורמית, לא משנה מה העמדה הפוליטית המפלגתית, ולמי אתה מצביע או מצביע בקלפי. אני כן רוצה להגיד שזה בעצם, מזה אני גוזרת את השאלה של מה זה אומר, מה התפקיד שלנו כיהודים, ואני בדיוק, אתה בטח מכיר את הרבה אנג'לה בוכדל, שהיא הרבה של בית הכנסת סנטרל בניו יורק, אחד מבתי הקהילות הגדולות בכלל בעולם היהודי. היא פרסמה ספר עכשיו, והיא בין היתר מדברת פה על מה זה אומר כל הסיפור של עם סגולה. עם סגולה לכאורה, זה יכול להוביל לעליונות יהודית. אבל היא אומרת, לא, זה לא אומר שאנחנו שווים יותר, זה אומר שאנחנו כיהודים, בגלל כל מה שעברנו, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר רגישים לכאב של הזולת. זאת אומרת, זה הייחוד שלנו. וזו כזאת תפיסה יפה, שאני אומרת, זה מה שאנחנו רוצים בעצם לקחת ממנו, מכל הסיפור הזה, ולבוא ולהגיד, לא ימני, לא שמאלני, אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים שלכולם יהיו את הזכויות האלה, מתוך התפיסה היהודית שלנו. ובאמת, שהולכים למקורות, רואים באמת, כאלה פסוקים יפים, שפשוט מבססים את הדבר הזה, ואני חושב שצריך לצאת, כנגד הדבר הזה שלוקח את זה לאיזו דיכוטומיה מפלגתית, שאומרת, אם אתם אומרים את זה, אז אתם שמאלנים. לא, אנחנו פתוחים לכולם, ואני חושבת שכל מי שמאמין בעקרונות האלה של שוויון בין בני האדם, ללא הבדל דת, גזע, מגדר, מין, יש לו מקום ביהדות הרפורמית לגמרי.
זו הסגולה שלנו. הסגולה שלנו היא שאנחנו מסוגלים לראות אחרים בצורה
רגישה,
אנושית וחומלת, טיפה יותר, רק טיפה יותר משום
בגלל הקורבנות, בדיוק, בגלל הקורבנות המאוד מאוד חזקה. נגיד שאנחנו לפני 6 שנים הבאנו לפסילה של מועמדים גזענים לכנסת, החברים של בן גביר, לצערי בן גביר לא נפסל בזמנו, אבל בפסק דין נורא נורא יפה של בית המשפט העליון, אז הנשיאה חיות כתבה, שאנחנו בתור מי שחווינו את הצורה הכי נוראית של גזענות האנטישמיות, אנחנו חייבים להיות ברחוד החנית של המלחמה בגזענות. לצערי, הדברים האלה היום נשמעים מנותקים מהמציאות.
הלכו לכיוון קצת אחר.
כן, אבל זה מי שאנחנו, ומשם אנחנו צריכים בעצם לקחת את זה ולפעול לעתיד טוב יותר, וכאילו מבחינתי זה השליחות. הקול היהודי של לבוא ולפעול לתיקון עולם, אז כן.
תשמעי, את נורא נמרצת, וזה טוב, גם אני די נמרץ, אבל את בכלל. השאלה היא באמת, האם הנמרצות שלנו היא במקומה? זאת אומרת, האם אנחנו אופטימיים או פסימיים, באשר למה שהולך להיות כאן, ושוב, הדבר הזה הוא פודקאסט, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא ישודר, וכמה פעמים הוא ישודר, ובאיזה שלב אנשים מאזיננו עשויים לשמוע אותו, אבל בואי ננסה להגיד מילה אולי על, 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 על האופטימיות או הפסימיות שלנו. מה מצבך? איפה את על הסקאלה הזאת כרגע?
תראה, אני חושבת שגולדה מאיר אמרה שפסימיות זה מותרות שיהודים לא יכולים להרשות לעצמם, ואני חושבת שאני, בגדול, אני בן אדם אופטימי, זאת בפחות מישהי שמאמינה בשינוי, כי זאת העבודה שלי, ואני חושבת שאני כל הזמן מזכירה לעצמי, ואני חושבת שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, שיש הרבה יותר אנשים שחושבים כמונו, אבל אנחנו לא בהכרח שומעים אותם, כי מה לעשות שבאקלים הפוליטי הנוכחי, ועם הרשתות וכו', שומעים את הכי קיצוניים, הכי גזענים, כי כמובן זה גם
משצועקים הכי חזק.
בדיוק, בדיוק. אז א', אנחנו צריכים ללמוד לצעוק, כמובן בטוב, לא בלי להסיט ובלי לסנוע, אבל כן לדבר בצורה מאוד ברורה ולא מתנצלת על מה שאנחנו מאמינים בו, וגם בצורה תקיפה זה בסדר. ואני חושב שהרבה אנשים שמאמינים בזה, ראינו את זה כמובן בהפגנות נגד ההפיכה המשטרית, אבל ראינו את זה גם בהפגנות למען החזרת החטופים. ראינו המון אנשים, ואגב רואים את זה גם בסקרים, שרוב האנשים לא מסכימים עם העמדות האיומות והנוראיות של הממשלה הזאת, במיוחד השוליים המאוד מאוד מאוד קיצוניים וגזענים שלה, וחושבים אחרת. אז אני חושבת שזה שאני מזכירה לעצמי קודם, אני לא לבד, יש באמת עוד הרבה אנשים שחושבים ככה. אותי זה מאוד מחזק, וכן, אני מאוד מאמינה באפשרות של שינוי ושל עתיד אחר. תגיד לי אתה, רענן, אם אתה אופטימי.
היו צריכים לעשות את זה הפוך, קודם אני הייתי צריך לדבר.
לא, אל תוריד אותנו.
ואת עזרת היית מסיימת במקום היותר אופטימי הזה. אני לא יודע, אני מנסה נורא לשמור על אופטימיות.
זה קשה, זה נורא קשה.
לפעמים יש ימים שזה קשה, ויש תקופות שזה קשה, ושוב, יש את עצם ההפתעה העצומה מזה שבכלל זה עדיין דיון, זאת אומרת, מה יהיה כאן? האם האנשים שבאמת ישבו בתפקידיהם בשביעי באוקטובר, ימשיכו לשבת בתפקידיהם ולהוביל את המדינה, אתה אומר, אוקיי, זה לכשעצמו רמת אבסורד שאני מתקשה, עצם זה שהדבר הזה בכלל על הפרק, והוא על הפרק, הוא בהחלט על הפרק, אז זה לבד גורם לסוג של מחשבה פחות שמחה, ואומר, תשמע, יש פה איזה שהם, נשתרשו פה איזה שהם נורמות, גם חשיבתיות וגם, לא יודע מה, פוליטיות, שהם... הן נורא קשות ונורא נורא בלתי נסבלות, פשוט בלתי נסבלות, זה לא הגיוני ברמת ה-common sense, לא בשום רמה פוליטית, common sense. מישהו שאחראי לאירוע כמו שביעי באוקטובר, ועמד בראש המערכת בשביעי באוקטובר,
אתה יכול להגיד טבח, לא אוהבים שאומרים את זה.
נכון, ורוצה ומתכוון להמשיך לכהן, כמעט כאילו כלום, וגם בוא נמחק תדמיתית את המילים הלא נעימות כמו טבח. אז אתה אומר, אוקיי, לא הגיוני, זה לא common sense לא עושה את זה, זה כבר לא קשור לפוליטיקה. אז נורא קל גם לאבד תקווה לפעמים, להגיד, אוקיי, אם הגענו למקום שאנחנו רוצים או עשויים לנרמל דבר כזה, אז באמת אין תקווה, אין תכלית ואין תכלה. ושם אני נמצא בימים מסוימים, ובימים אחרים אני אומר, לא, אני אומר את מה שאת אומרת, תשמע, אתה רואה את האנשים, אתה רואה את כמויות האנשים, אתה רואה את הטוב שבאנשים, ויש המון המון טוב בהמון המון אנשים, ובאמת, זה נכון מה שלפעמים אומרים על העם הזה, שהוא לא דומה, לפחות בחלקיו הגדולים, לעמים רבים אחרים, ויש תעצומות וכוחות מדהימים. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, תסתכל על זה, ותנסה לשמור על אופטימיות זהירה, וכך אני עושה.
וגם לזכור שבאמת ההיסטוריה אינה באיזה מטוטלת, אנחנו בצד מאוד מאוד בעייתי של המטוטלת, אבל קרו דברים בהיסטוריה ש... יראו שינויים שהיו גם בלתי צפויים, כן? תמיד מזכירים את מלחמת יום כיפור, ואת הסכם השלום במצרים שהגיע 4 שנים אחר כך, שאף אחד לא צפה, אבל יש עוד המון דוגמאות. לזכור שהכל זורם, דברים משתנים, אז שאנחנו בתוך התחתית, שלצערנו כל מה אנחנו יורדים יותר עמוק, נורא קשה לראות את זה, אבל אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו, שיכול להיות אחרת, ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר, ושכן, ושלהאמין שזה יקרה, והפודקאסט הזה הוא גם כדי להציף נושאים מעניינים וחשובים.
תרומתנו הצנועה.
בדיוק, ולתת תקווה. אז רענן, תודה רבה, ושוב, איזה כיף שאתה איתי.
תודה שקראתם לי.
ויש לנו עוד המון המון דברים מעניינים לדבר עליהם בעונה הזאת, אז אנחנו מצפים להיות איתכם בהרבה פרקים נוספים בעונה. תודה רבה רבה, ולהשתמע.
הרפורמיסטית, בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. הפודקאסטים של 103 FM.